ציווה לה לעסוק בסידור כתבי קודשו והכנתם להוצאתם לאור בעזרת השם. כלומר, הצוואה של הרב קוק היא להוציא את כתביו לאור, ובזה התעסק הרב צבי יהודה כל ימיו. באמת קיים הצוואה טוב. חביר היה מעורר ומבקש כמה פעמים, ובייחוד לבני ישיבתו הקדושה, שילמדו את הספר הקדוש הזה, הוא מתכוון אורות התשובה, וגם הוא בעצמו היה לומד אותו. כבר היה, כבר הספר הזה היה מוכן, לפני מותו, הוא בעצמו היה לומד אותו, ואתם רואים, עורר את עמידיו שבחודש אלול תלמדו את הספר, ובייחוד בימים הקרובים התעוררות ודרישת התשובה לשם יתברך. לפיכך, הנה הוא מופיע בזה לתחילת קיום הצוואה, הוצאתו השנייה, זה כבר הוצאה שנייה, זה כבר יצא לפני מותו, והוצאתו השנייה, אחרי שתנו ספרי הוצאתו הראשונה, ההוצאה הראשונה הייתה עוד בחייו, אחרי שתנו, זאת כבר ההוצאה השנייה, אחרי מותו, אחרי שתנו ספרי הוצאתו הראשונה, ורבתה הדרישה עליו, בימי פחות, לכן בני ישראל צרפת שברנו, ותחת צדה, וצדק משפטנו, אנחנו יודעים זה, ימי פחות, לכן בני ישראל צרפת שברנו, וצדק משפטנו, כמו היטלר, בשלטון, בגרמניה, ונועם, השם, אשתו באורו, על כל ההוגים בו, זכותו תגן עלינו ועל כל דת ישראל עמנו. הרב קוק היה מעודד ומעורר ללמוד בחודש אלו לתורת התשובה. השנה אנחנו נלמד בכתבי הרב קוק.
שאלת התשובה,
מקדישים שנה. נכון, נעשה כל שנה ספר אחר כדי זה. בסדר? אז אם כן, אז אני רק אקרא אולי את ההקדמה, אני רק אקרא את ההקדמה, לא רוצה, לא צילמתי את ההקדמה, רק את ההקדמה, זה כמה אני נלחם מלחמה פנימית, ורוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה. בכל רעיונותיי רק בה הם מרוכזים. עוסק הרבה בנושא התשובה. התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים. עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות. בלי התשובה, אין תקווה לעם, לאדם, לעם, לאנושות. היא מצוות השם, שמצד אחד קלה שבקלות, שהרי הרהור תשובה הוא כבר תשובה, מצד אחד, הרי קשה שבקלות, שלא יצאה עדיין אל הפועל במלואה, בעולם ובחיים, עדיין לא הגענו אל התשובה השלמה. היא קלה, אבל הגשמתה המלאה היא האידיאל הגדול ביותר והקשה ביותר של האנושות. הנני מוצא את עצמי נוטה לחשוב ולדבר תמיד רק על אודותה. הוא עוסק רק בתשובה. הרבה כתוב בתורה בנביאים ובדברי חכמים על אודותה, ודורנו עדיין הדברים סתומים וצריכים ברור. הספרות המשוטטת בכל הזוויות שיש שם שירה וחיים, לא חדרה כלל לתוך אוצר החיים הנפלא הזה. הספרות עדיין לא עוסקת בתשובה, היא עוסקת לפעמים דווקא בצדדים המכוערים יותר של החיים, אבל לא בעולם התשובה. באמת לא התחילה כלל להתעניין בו, הספרות לא התחילה להתעניין בנושא התשובה, לדעת את תכונתו וערכו, כאילו מצידו הפיוטי, המלבב להם חקר כבר חומר, שלא מופץ ועדיין עברה צידו המעשי, שלעורר את התשובה, כאילו במה שנוגע, מצבי החיים החדשים שלנו, זה בתחום הקיום הלאומי, הציונות, אנחנו נדרש לדבר על זה. אנוכי נהנים נדחף מעצמתי הפנימית לדבר על דבר התשובה, ונהנים נסלט בעצמי ממחשבתי. רגע, אני הולך לכתוב ספר על התשובה. הראוי אנוכי לדבר על דבר התשובה? מה אני? מי אני שאני אכתוב ספר על התשובה? שואל הרב קוק את עצמו. כתבו על דבר התשובה גדולי הדורות שעברו, יש לנו את, את שער התשובה של רבנו יונה וכולי וכולי. כל גדולי הדורות כתבו על התשובה, הנביאים והחכמים היותר טהורים, החסידים היותר גדולים, ואיך אוכל אנוכי להתייצב בקהלם, אבל לא תוכל כל חושה בעולם לחותרנו לתביעתי הפנימית, לצור הפנימית, מוכרח אני לדבר על דבר התשובה. אין לי ברירה, אני, התשובה היא נושא שחייבים לדבר עליו, ודווקא בצידה הספרותית והמעשית. להבנת התוכן שלה בדורנו, ונותן לו גם את המוטיבציה. כי גם אלה שכתבו לא חיו בדורנו, ויש דברים ייחודיים לתשובה בדורנו. אתה מדבר על זה, להגשמתה בחיים, בחיי הפרט ובחיי הכלל. אז זאת אם כן ההקדמה של הרב קוק לאורות התשובה. מעניין שאת הפסוקים האלה יש פה, ואני לא בטוח ש... תודה. אז זה כנראה גם כן. בקיצור, זאת ההקדמה. הפתיחה היא הפסוקים מספר דברים, אתם רואים, התשובה שקשורה בגאולה, ושב השם את תשובתך, שבת את ושב השם את תשובתך, אם יהיה נידחך, וביחר, מה לשם את תברך ודיבה לאהבה, מה נחייך. אז הנה הפסוקים מספר דברים למד, בעצם פותחים את ה... יפה. אז הנה, גבירותיי ורבותיי, קראנו את ההקדמה, את הפרק שצילמתי לכם נלמד יותר מאוחר. אין אפשרות לחדש את האמונה על בסיס, על הבסיס הקלאסי. איך אפשר לבנות אמונה יהודית בדורנו? על בסיס ההתגשמות הנבואה. הנה, התנ"ך הבטיח, אלוהים הבטיח בתנ"ך, וההבטחה מתקיימת. הנס הזה, שעם ש... 2000 שנה היה בגלות, ואין איזה תקדים, וקם, ומתקבץ, וחוזר, ומפריח ארץ שהייתה שוממה, 2000 שנה, וכל זה כתוב בתנ"ך, זה אמור לתת את היסוד של אמונה בימינו. בלי זה, קשה מאוד אם אתה מאמין. עם זה, יש לך יסוד לעמוד. וזה היסוד, וזה חידוש עצום של הרב קוק. הוא בעצם בא ואמר לנו בעקיפין, יהדות הקלאסית, הביסוס הקלאסי של האמונה, כפי שמופיע בפילוסופיה היהודית, הקלאסית בעצם לא רלוונטית כל כך לדורנו. דורנו רלוונטי מה שאנחנו רואים בעיניים. מה אנחנו רואים בעיניים? בתנ"ך זה כתוב, ושב השם את שבותך, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, והביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר יתקיים, הנה כתוב, ויתקיים. זהו. כך אפשר להחזיר בתשובה את עם ישראל ואת העולם כולו. מי לפעמים אומר שאם היו נותנים לי את החינוך בארץ ישראל בתוך שנה, זה נשמע מוכני מה שאני הולך להגיד, אבל לא בגלל שאני מסוגל לעשות את זה, אלא בגלל שזאת אמת היום כל כך חזקה ומוחצת, שאפשר להחזיר את עם ישראל בתשובה בתוך שנה. בתוך שנה, בתוך חודש. לא צריך. את הדבר הזה, את המשפט הפשוט הזה שאני אומר, תראו מה כתוב בתנ"ך, ותראו שכל מה שכתוב בתנ"ך מתקיים מול העיניים שלנו, אף תלמיד בבית ספר ממלכתי לא שמע בחיים שלו. מסתירים את זה. דואגים להסתיר את התנ"ך, ודואגים להמאיס עליו את החיים בארץ, הכל לך ועלו ומכוער אז ממאיסים את החיים והוא לא אמרו לו את המשפט הכי פשוט והכי בסיסי. מה שקורה בארץ ישראל זה הנס הכי גדול בהיסטוריה האנושית, לא היה דבר כזה. וכל זה, זה מה שכתוב בתנ"ך. הנה התנ"ך יצא לפני הרבה שנים וקרה משהו שלא קרה אי פעם בהיסטוריה האנושית, והנה זה קרה. והתנ"ך אומר את זה לפני אלפי שנים, וכל מה שהתנ"ך אומר, מה שמשה רבנו אומר, הנה אתם רואים שהרב קוק פותח את זה, את ספר התשובה. ושב אדוני אלוהיך את שבותך ורחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר יבצך אדוני אלוהיך שמה. זה קרה? כן, מכל העמים. מכל העמים, תשאלו, פולניה ורומניה ורוסיה ותימן ומה קורה. אין ארץ בעולם שיהודים לא חזרו אליה. והודו ואתיופיה ופרו והודו וכל מקום. כמו שכתוב. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך, ומשם ייקח איך זה קרה? מקצה השמיים ועד קצה השמיים. יהודים הגיעו לארץ ישראל מקצה השמיים ועד קצה השמיים. הם היו מפוזרים מקצה השמיים ועד קצה השמיים, והם התקבצו מקצה השמיים ועד קצה השמיים. ומה קורה בארץ? והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ, שרשו אבותיך וירשת, ירשנו אותה, כן, כבשנו אותה.
מלחמת העצמאות, היה מלחמת סין, היה מלחמת ששת הימים, כבשנו אותה, ואנחנו שולטים בה, ירשנו אותה, והטיבך, טוב פה, טוב פה, והרבך מאבותיך, אנחנו יותר מאשר היו אבותינו, גם בבית ראשון וגם בבית שני. כמו שכתוב פה קרה, אני אומר, אלה רק שלושה פסוקים שמופיעים בתורה. אלפי פסוקים, אחר כך מפרטים את זה בישעיהו וירמיהו ויחזקאל והושע ויואל גם עוס ועובדיה עד מלאכי. וכמובן כל התנ"ך. מסתירים מעם ישראל, מהציבור, מהתלמידים, מהנוער. מסתירים את זה. ואם מישהו יעז להגיד את זה, יפטרו אותו. יפטרו אותו. גם בחינוך הדתי, הדברים האלה, יש פה בנות שלנו בבתי ספר דתי, כמה דיברו על זה? מעט, נכון? מעט. לומדים עוד קצת רמב״ם ועוד קצת כוזרי וכוזרי ורמב״ם ורמב״ם וזה, ימי הביניים, קצת מרפאו ואת כל מיני דברים. אבל את הדבר הפשוט, הבסיסי הזה, בין השאר בגלל שגם בחינוך הדתי יש שליטה עקיפה של המערכות החילוניות. אנחנו יודעים שאותי למשל רצו למנות בתור, אם הרב אלישע אבינבן, אני מספר סיפור ש...
אני לא סיפרתי אותו עד היום, הנה הוא כבר יעלה לאתר. רצו למנות אותי עם הרב אלישע אבינבן בתור ועדת היגוי למחשבת ישראל בחינוך הדתי. ומנכ"לית משרד החינוך התערבה במנעה את המינוי שלה, שהיא בכלל אישה חילונית. והיא פגעה איזו פגיעה מאוד קשה באוטונומיה של החינוך הדתי. החלטתי שאני לא נכנס למלחמות, כי לא החלטת הזאת תהיה תפארתנו. כי גם אין הרבה סיכוי, כי התקשורת מגויסת, המערכות מגויסות כל כך. המערכות היום במדינת ישראל עובדות כדי שעם ישראל לא ישמע את האמת הבסיסית והפשוטה הזו שיכולה להחזיר בבת אחת את כל, לא את כל עם ישראל, את כל העולם. האמת היא שאומר הרב קוק כאן, תשובת ישראל העליונה הוא תשובת העולם כולו שתבוא אחריה. איך העולם יכול לא לחזור בתשובה ולא להכיר באלוהי ישראל? הנה, כל מה שכתוב בתנ"ך יתקיים, והתקיים על מי? לא על הכנסייה הנוצרית ולא על העולם הערבי, יתקיים על עם ישראל. זאת הסיבה האמיתית שבגללה כל העולם נלחם איתו, גם העולם הנוצרי וגם העולם המוסלמי. כי הם יודעים שככל מדינת ישראל תתבסס ותתקדם ותתפתח, זה חיסול גם הנצרות וגם האסלאם. שתמיד טענו, עם ישראל איבד את הבחירה. עם ישראל, כל ההבטחות של התנ"ך כבר לא תקפות, לא קשורות לעם ישראל. זה עבר לנצרות או לאסלאם. לא, הנה זה עם ישראל. גם העולם, הסיכוי היחיד שהעולם מתעורר ומתחבר מחדש לעם ישראל ולאלוהי ישראל ולאמונת ישראל, הבסיס הוא תחיית עם ישראל בארצו. ולכן בעצם המעשה הדתי החשוב ביותר זה עוד יישוב ועוד בניין ועוד כיבוש, גם כיבוש הארץ, ועוד פעולה צבאית. כלומר, הדברים האלה הם בעצם הבסיס. אם אנחנו מאבדים את ארץ ישראל, אז אנחנו עושים צחוק מההבטחה האלוהית. אנחנו מערערים את קיום ההבטחה. אם אנחנו מרחיבים, כמו שכאן הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, לשוב אל הארץ, שכל העם, לשוב את כל הארץ, לפחות שאנחנו שולטים יותר בארץ ישראל, מיישבים יותר בארץ ישראל השלמה, שזה מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת, אנחנו מתקרבים יותר ויותר אל הקיום השלם של ההבטחה, ותשובת העם, ותשובת העולם תלויה בקיום מלא של ההבטחה. כך מתחיל התנ"ך. ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור, וזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. עד שההבטחה הזאת לא תגיע משלמות, העולם לא יחזור בתשובה. מה, העולם יקבל עול של אמונה ויקבל את אלוהי ישראל, אם אלוהי ישראל לא משוגל לקיים את ההבטחה הראשונית, הבסיסית שלו, לאברהם אבינו, אבי אומר. ולכן זה היסוד, אומר הרב קוק, זה משפט לכן כל כך חשוב. קריאת האומה היא היסוד של בניין התשובה לתורה. ולכן העולם החרדי לא רלוונטי בכלל. כי כל עוד הם לא אומרים, חבר'ה תראו, הנה, מדינת ישראל היא יסוד גאולת ישראל. ומדינת ישראל היא קיום דברי הנביאים. כל עוד הם לא אומרים את המשפט הזה, הם לא רלוונטיים.
זה לא מספיק שהם פה, הם חיים פה,
הם תורמים תרומה עקיפה. זה שהם פה. אבל כדי שהפה יקבל את המשמעות שלו, צריך להגיד אותו, צריך לתת לו פשט.
אבל החילונים גם לא אומרים.
גם החילונים לא אומרים, והם צריכים לחזור בתשובה. והחרדים לא אומרים, והם צריכים לחזור בתשובה. גם הדתיים לפעמים מגמגמים בעניין הזה, והרב קוק מלמד אותנו להדגיש את היסוד הזה בתור היסוד של התשובה והאמונה, וגם כמובן לפעול בכיוון הזה. זה שהעולם החרדי לא רואה במדינת ישראל תהליך של גאולה, אז מבחינתם זה לא רלוונטי. כן יהיו בעזה, לא יהיו בעזה, כן יהודה ושומרות, כן בלבנון, לא רלוונטי. זה כמה חילוניים שאנחנו בגלות, וכאילו פה נמצאים המונגולים, או הסלג'וקים, או הטורקים, או הבריטים. הישראלים לא שומעים אל. איזו חבורה של גויים ממוצא יהודי, שאין שום קשר בין מה שהם עושים לבין מה שכתוב בתנ"ך. לכן אין איזה משמעות דתית. ובעצם הרב קוק אומר, מה שקורה היום, הוא אומר לפני מאה שנה. זה די נכון לגבי מה שקורה היום, זה, יש לזה את המשמעות הדתית, הגדולה ביותר, המכריעה, הדרמטית, הקריטית ביותר. אין דבר יותר חשוב מזה. אין דבר יותר חשוב מזה. שוב פעם, זה היסוד שעליו הוא מדקור. אם יש את זה, יש. יש בסיס לבנות עליו הלאה. אם אין את זה, כלומר החרדים בעצם לא יכולים לתפקר לתיקון אמיתי כל עוד הם לא מכירים ביסוד של פעולת ישראל בתוכן. לכן אומר כאן הרב הוא שתשובה, מי שלא, מי שאם יבוא אדם לחדש דברים הוא מזכה התשובה בזמן הזה, ולברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה, עכשיו זרוחה עכשיו לא יביא, לא יוכל לכוון שום דבר. הוא אומר שלא אמרו, לא חשוב. הוא אומר עוד, כותב עוד איזה מאמר מוסר, שכתבו לפני 100 שנה, 1,000 שנה, 500 שנה. מה זה עורר את העולם? זה שינת העולם. זה שינה, כמו בשעה מישהו נהיה יותר מושג לזה. אני רוצה להתנגד על הכלל הגדול, להחזיר בתשובה, 7-8 מיליארד בני אדם, צריך לדבר על שיבת עם ישראל לארצו. ולבנות על היסוד הזה,
שמה שקורה בארץ ישראל זה הגאולה שכתובה בתנ"ך, ואנחנו יכולים עכשיו לראות בעיניים את הניסים של הקדוש ברוך הוא, את קיום ההבטחה מבחינה, תראי, אני אשאל אותה, הרב קניבסקי, שרה, הרב קניבסקי יכול להגיד מצווה לעלות, כמו שאמר הכוזרי לפני 800 שנה, איך מצווה? הוא לא יכול להכחיש את זה, והיום יש אפשרות לקיים אותה, אז תקיים אותה. זה כאילו הוא היה אומר בזמן הטורקים. הטורקים מרשים לבוא... זה לא רע.
מצווה...
אני לא אמרתי שזה רע.
לעלות ארצה.
סב, אני לא אמרתי שזה רע, תקשיבי. לא אמרתי שזה רע. אמרתי שזה לא מה שהרב קוק אומר. זה הבדל של שמיים וארץ. מה שהרב קוק אומר זה שהוא יגיד לא רק מצווה לעלות, אלא כשאתה עולה לארץ, אנחנו עכשיו בארץ ישראל מגשימים, מדינת ישראל מגשימה את ההבטחה של אלוהים ואת החזון של הנביאים, וזה היסוד של התשובה ושל האמונה של עם ישראל ושל העולם כולו. That it is a process of redemption. We are in the middle of the great process promised by God in the Bible. את זה הוא לא אמר. הרב קוק אמר. להגיד מצווה, גם לפני 1,000 שנה יכולת להגיד מצווה. מבחינת פעם, תמיד היה מצווה. כאן זה משהו אחר, להגיד, זה הזמן של הגאולה. את מבינה את ההבדל? זה הבדל גדול.
כי עדיין הוא לא נותן משמעות דתית למדינת ישראל. הוא אומר עלייה לארץ ישראל. עלייה לארץ ישראל הייתה מצווה. אבל כאן צריך לדבר על המשמעות של התהליך המדיני. מדינת ישראל, שיצרה קיבוץ גלויות, שניצחה את האויבים, שהפריחה את השממה. הנה, יהודים, יהודים שמקיימים, שמגשימים את מה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. את המשפט הזה, את המשפט הזה הם עוד לא אומרים.
גם הרבה דתי לאומי היום זה קשה, אחרי גוש קטיף, אחרי...
לא, זה שטויות.
יש לנו שזה קשה להם.
לא, זה שטויות. זה פשוט שטויות. זה ש... אני לא מזלזל. זה ש8,000 יהודים העבירו אותם מגוש קטיף והם בנו עוד 20 יישובים במקומות אחרים, בסדר, אז זה טעות, זה כישלון. מה זה שינה את כיוון, את המהלך הגדול? זה לא חלילה... לא,
כן.
זה לא, להפך, זה חיזק את המהלך הגדול, כי זה מסתבר שזה חיזק את האחיזה ביהודה ושומרון, שזה העיקר. היום ביהודה ושומרון עומדים על הרגליים, ורוב הציבור מתנגד להקמת עזה שנייה ביהודה ושומרון, כי הם מפחדים, הם רואים מה קרה שם. כלומר, אם שואלים באופן כללי מעבר לסבל של אותם אנשים, ומעבר לחילול השם שעושים יישובים, האם זה תרם לתהליך של חיזוק האחיזה של עם ישראל בארצו? תשובה, כן. שרון לא חשב על זה. הוא חשבה, כמו שאומר יוסף לאחיו, אתם חשבתם לרעה, והשם חשבה לטובה. הוא חשב לרעה, הוא רשע. אבל הקדוש ברוך הוא חשבה לטובה. כי הקדוש ברוך הוא יודע איך להציל את העיקר. והעיקר זה ירושלים ויהודה ושומרון, רמת הגולן, בקעת הירדן, יריחו, זה העיקר. וגוש קטיף עם כל החשיבות שלו הוא כמו שמורידים לאדם לא עלינו לפעמים ציפורן או אפילו אצבע כדי להציל את כל הגוף, אין ברירה. הוא לא חשב ככה, אבל הקדוש ברוך הוא חשבה לטובה. אז מבחינת המהלך הגדול, מדינת ישראל גם אחרי גוש קטיף היא מתקדמת והיא מתפתחת והיא מתחזקת, ומבחינה לאומית היא אפילו חזקה יותר, כי היום רוב הציבור מבין מה המשמעות של מדינה פלסטינית, ורוב הציבור ירד מהרעיון הזה, ירד. על כל פנים, זה באמת דבר מאוד חשוב. אני רוצה בכל זאת להתקדם. אז זה סעיף א', נקרא, לא נאריך הרבה, היא כבר 7:30, אבל אני רוצה עוד בסעיף ב', תעברו לסעיף ב', לא נקרא את הכל. בסעיף ב', תספרו 10 שורות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, לא, 9 שורות, 9 שורות בסעיף ב', התעוררות חפצה של האומה, תסמנו לכם. אתם רואים? התעוררות חפצה של האומה, בכללה, לשוב אל ארצה, אל מהותה, אל רוחה ואל תכונתה, באמת, אור של תשובה יש בה. בעצם כאן הרב קוק אומר, הציונות עם כל זה שהיא תנועה חילונית, היא תנועה של תשובה. כי גם לשוב לארץ ישראל, ולשוב אל הלאומיות, ולשוב אל הריבונות ואל הקמת המדינה, כל הדברים הלאומיים האלה הם תשובה. כי זה בעצם, למה זה תשובה? כי ראינו, זאת מצווה, זה, לפי הרב קוק זה היסוד של כל תהליך התשובה, ולכן התנועה הציונית היא תנועה של תשובה. קודם, אפילו בתור תנועה לאומית. והאמת היא, מוסיף, באמת הדבר מתבטא בבירור גמור בביטויה של תורה, ושבת עד השם אלוהיך, כי תשוב אל השם אלוהיך. אני אסביר את המשפט הזה, שהרב צבי יהודה מרבה להסביר אותו. בפרשת התשובה שהרב קוק פותח את אורות התשובה, מופיעים שם דברים פרק למד, משה רבנו, לומד כאן על הר נבו, רגלי הר נבו, נמותו, אומר לנו שפרשת הילך, כשרבנו אומר פעמיים בפרשת התשובה והגאולה, ישבת עד השם אלוהיך בהתחלה, אחר כך כי תשוב אל השם אלוהיך. מסביר הרב קוק, הרב קוק עומד על זה בכמה מקומות, הרב צבי יהודה מסביר, שתשובה עד היא השלב הראשון של התשובה, זאת התשובה הלאומית. התורה מדברת על שני שלבים של תשובת עם ישראל לארצו. השלב הראשון תשובה לאומית, מדינית, התעוררו אפילו מתבוללים ומשכילים כמו הרצל וכמו בן גוריון לחזור לארץ ישראל ולבנות אותה, להקים במדינה. זה לשוב עד השם, זה לשוב עד ולא עד בכלל. הם לא שווים אל השם, אבל זה השלב הראשון בתשובה הגדולה. לכן זה נקרא עד, זה תשובה חלקית, נכון? אבל בסוף, אחרי קיבוץ גלויות ותבחה וירבך מאבותיך, מה ממשיך, איך ממשיך הפסוק? ומה על השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זריך, להבה את השם אלוהיך וכל לבבך וכל נפשך למען חייך, כי תשוב אל השם אלוהיך. כלומר, אחר כך יבוא השלב הרוחני של התשובה האמונית והדתית והרוחנית והמוסרית, אבל זה יהיה רק השלב השני. ומי שאומר, רגע, מדינת ישראל החילונית, איך זה תשובה, איך זה גאולה? בלשון, השלב הראשון הוא מדיני, ארצי, פוליטי, הקמת מדינה, קיבוץ גלויות, לא יותר מזה. רק השלב השני הוא מה לשם את לבב. קיבוץ גלויות, עם ישראל יחזור עם כל התומעה שלו, עם כל הקלקולים הרוחניים והדתיים והמוסריים שלו. איך אנחנו יודעים? בספר יחזקאל, בפרק למד בר, הנביא יחזקאל מתאר את תהליך הגאולה, הוא קודם כל אומר, מדבר על כיבבי קיבצי, לקחתי אתכם מאבי קיבצי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. ורק אחר כך, וזרקתי עליכם מים טהורים, ותארתם מכל תומותיכם ומכל גילוליכם, אתאר אתכם. איפה? כבר כאן בארץ ישראל. כלומר, בשלב הראשון הם יהיו מכל תומותיכם וכל גילוליכם. ורק אחר כך, ומל השם את לבבך, אזרוק עליכם מים טהורים ותארתם. זה השלב השני. ולכן אומר הרב קוק כאן, אומר כן, קודם ושבת עד השם אלוהיך, ואחר כך רק בשלב השני כי תשוב אל השם אלוהיך. אבל בעצם כבר השלב הראשון הוא שלב של תשובה. וההתייחסות של העולם החרדי אל הציונות היא לאומיות, זה בביזיון התורה והאמונה. אומר הרב קוק, שטויות אתם מדברים, זה יסוד האמונה, בלי זה אין אמונה. אתם מקשקשים שטויות. אתם לא מבינים מה שכתוב בתנ"ך ומה שכתוב בחז"ל. אתם פשוט מדברים שטויות. רצוי יהודה אפילו מתבטא ביותר חלק. אומר שאלה דברי כפירה. אלה דברי כפירה, ולא רק שם. אבל אני מתבטא בעדינות. רצוי יהודה יכול להגיד כפירה, אבל אלה שטויות. כי מי שלא מבין שהשלב הראשון הוא שלב שיש בו לאומיות, אבל לאומיות כן, עם כל התומרות הילולים, ורק אחר כך זה יהיה הבסיס לשינוי גדול, הוא לא קרא את התנ"ך, הוא לא קרא את ספרות חז"ל. ולכן אומר הרב קוק בסעיף ג', תראו לי סעיף ג', גם מתוך החול יגלה הקודש, כן, מתוך השלב הראשון של הגאולה, שהוא שלב של חול יגלה הקודש, יבוא השלב השני, יבוא השלב של הקודש. וגם מתוך החופש הפרוץ יבוא העול האהוב. בשלב הראשון יש חופש פרוץ, חילוניות וטומאה והפקרות, איזה מדינה חילונית, כן. זה כך בדיוק התהליך של התשובה של הגאולה, שמתוך החופש יבוא העול. ואבותות זהב יסתרגו ויעלו גם מתוך השירה החופשנית, ותשובה מזהירה תצא גם מתוך הספרות החיצונית. זאת תהיה הפליאה העליונה של חזון הגאולה. חזון הגאולה, פתאום יגידו, רגע, מדינה, דווקא מדינת ישראל החילונית, וואו, פתאום תופיע איזה מדינה חדשה, עם עוצמה, עם תשובה, עם מוסר, עם רוחניות, עם אמונה, וואו, איזה דבר. רגע, זה התל אביב הזאת? זה אותו... כן, מתוך זה צמח זה. מתוך ה... אתם מכירים את הזחל, הזחל הוא מגעיל, הוא מכוער. מתוך הזחל הזה צמח הפרפר. הוא מביא את הדוגמאות, יגמול זה הציץ, יפרח הפרח, יבושה לפרי, ידע עולם כולו, כי רוח הקודש מדבר בכנסת ישראל בכל תנועות רוחה. כלומר, אחרי תשובת ישראל גם תהיה תשובה לעולם כולו, בסוף הכל הוא לתשובה, מביאה רפואה ומעולה לעולם. אבל הבסיס הוא חיית עם ישראל בארצו, גם אם בשלב הזה הוא כולו, כמו שהוא קורא כאן, עם חול, עם חופש פרוץ, ועם שירה חופשנית, ועם ספרות חיצונית, כן! אתם רואים שהרב קוק לא נבהל מזה. הוא לא נבהל, חילוניות, זה לא גאולה. זה הפוך. למה זה הפוך? כי כך התנ"ך מתאר את התהליך של חזון הגאולה. זה חזון הגאולה, כפי שמופיע בנביאים. מאוד חזק, נכון? כברור. ועכשיו בדלת הוא מדבר על זה שבסופו של דבר יש כאן רמז לכך שזה לא סתם מתוך החול, החול יגלה הקודש. החול, השלב הראשון, נועד להחזיר את עם ישראל אל, ה, אל מה שהרב קוק קורא, אל, אל הקדושה שבטבע, אל הכוחות הטבעיים, אל הבריאות, אל, ה, אל הדברים הארציים. אנחנו צריכים את, ה, את ההתפרצות הזאת של הכוחות הטבעיים, שבשלב הראשון מביאים לחופש פרוץ ול, ולשירה חופשנית ולכל מיני הפקרות. אבל השלב השני הוא ייקח את הכוחות האלה שהתפרצו, שחזרו אלינו, כמו שהרב אברהם תיאר, הגלות היא מציאות של חודשה, יהודי בגלות הוא עלוב, הוא מסכן. התקופה הראשונה היא תקופה שמחזירה את היהודי אל העוצמה, אל הבריאות, אל החיים, אל הטבע, למרות שזה כרוך בהרבה חופש פרוץ ופריצות וטומאה, כי הכוחות יהיה בשילום של קדושה עם חיים, של אמונה, עם מדע, של שילוב שיקסים את העולם, שגם העולם עם כל ההרצה שלו למדע ולטכנולוגיה ולחופש, העולם יוקסם מהאופן שבו עם ישראל יקשים את הקדושה בארץ ישראל. והנה תראו, רק נקרא את הקטע האחרון, הננו מתעכבים בדרך ההשלמה, הננו מפגרים בה, מפני החרדה היתרה שהננו מרגישים בנפש, בעת אשר רעיון התשובה עובר לפנינו. חושבים תשובה, חושבים מה, זה ידכה אותנו, יחליש אותנו. הננו נשארים אליי חלחלה, אני בסיבה, אני חוסרי אייל, כוח, משווה דיקותה של התשובה. כאילו התשובה תדכה אותנו, תיקח את, את החיים מאיתנו. לא, בשביל כך אנחנו דוחים אנו את הרעיון הזה מקור כל ההצלחות, מרשמי נפשנו. הננו נשארים טועים במדבר אחר החיים, אבל לא יוכל מצב כזה להתקיים. בסופו של דבר נגיע לתשובה אמיתית. אנחנו חייבים להתעזר בגבורת נשמה, בכוחה של שירת התשובה. כל היגון שלה, התשובה היא לא צריכה להיות קשורה ביגון אלא כל היגון שלה מוכרח להתאפר אצלנו לשירה רעננה, המחיה ומעודדת, מעודדת את כוחות החיים, המנחמת ומרפא. אז תהיה לנו התשובה עם כל הגיונותיה, חטיבה נעימה ומדוקה, שנהגה בתמיד ועל פיה נסדר את כל מסדר חיינו, חובתנו הפרטית והכללית בעולם הזה ובעולם הבא, לגאולת הפרט ולגאולת הכלל כולו, לתחיית האומה ולשיבת שבותה כימי עולם, שנים קדמוניות. חסל סדר הספר.